בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן. בוקר טוב לכם, אתם על כאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM. אנחנו עם עוד תוכנית של בוסטר, תוכנית ההורות החדשה של כאן תרבות, עם כל מה שמעניין הורים והורים שבדרך. תכף היא כבר לא תהיה חדשה, התוכנית הזאת, וזה דבר מאוד משמח. לי קוראים אור ברנע.
אני אור ברנע אלתרמן. הפתעתי אותך.
והיום נדבר על הטקט הגברי, או יותר נכון על היעדר הטקט הגברי. מה אסור בשום פנים ואופן להגיד לנשים בחדר לידה, זה אני יכול להעיד מניסיון גם. נתעסק גם ביחסי חתנים וחותנות, ככה אומרים? חותנות?
חותנות.
ונבדוק אחת עולת חמות, קודם כל חמות, ונבדוק אחת עולת המידים הקשר הזה מצליח להתחרות במורכבות של יחסי קלות וחמות.
אין מצב.
הזמר והיוצר כפרה עליו איזה רשלות יהיה איתנו כאן בהמשך ויסביר לנו עד כמה כדאי לנו להתערבב בעיצוב הטעם המוזיקלי של הילדים שלנו, וגם תהיה איתנו אשת התקשורת, העורכת, המתרגמת ומבקרת ספרי הילדים, אתרה אופק. כל זה בהמשך, אבל אנחנו מתחילים עם...
תגיד, אני חשבתי על זה, מה יקרה אם יום אחד ממש ממש נריב? לפני התוכנית. ואז נפוא לפה עצבניים ו...
אפשר לנסות.
שננסה את זה פעם אחת?
כן, יכול להיות שתהיה דינמיקה מעניינת כאן בתוכנית.
כן, יש לי איזה תיאוריה לגבי מריבות.
כן.
שמריבות לרוב נגרמות כי אנשים אומרים את הדבר הלא נכון בזמן הלא נכון. זהו, זה הסיפור. פשוט עדיף לדעת, יש רגעים באמת שעדיף לסתום. כי בדיוק הדבר הלא נכון הזה שאמרת מפוצץ את כל הפיוזים.
אוקיי.
עכשיו, יש איזה רגע אחד בחיים שבאמת עדיף לסתום בו. אתה יודע מתי?
עכשיו?
גם. יפה, הפנמת מהר. בחדר לידה.
כן.
בחדר לידה זה באמת מקום שעדיף שאם אין לך מה להגיד, אל תגיד אותו, וגם אם יש לך מה להגיד, אל תגיד אותו. עכשיו, אני שאלתי במאמזון, אמאות.
אגב, אני רוצה רגע לצאת פה להגנת גברים, לא שאני עושה את זה בדרך כלל, אבל זה לא
אין צורך.
אוקיי, זה לא שגברים לא צריכים להגיד לנשים משהו בחדר לידה. זה כולם. החוק הזה תקף על כולם.
לא צריכים להגיד שום דבר לאישה יולדת.
גם נשים לא צריכות להגיד שום דבר לאישה שהרגע ילדה.
שתוך כדי לידה.
או תוך כדי לידה, אבל בבקשה.
באופן כללי עדיף להיות בשקט סביבה.
בדיוק, אבל בבקשה, ספרי לי בבקשה.
אז ככה, דברים שגברים אמרו בחדר לידה, ושכל הגברים עכשיו ששומעים אותנו, שהסיטואציה הזאת מחכה להם בעתיד, הנה מה לא להגיד. למשל, רגע מאמי, יש משחק.
טוב, די, אני לא מאמין שזה באמת.
סיפור שקרה באמת.
לא נכון.
בחיי.
אז היא צחקה עליי, היא לא כתבה את זה באמת.
לא, באמת. שמעת איך היית צורחת? מסכנה. על מישהו שבטח צעקה בחדר אחר. מאמי, תהי רגועה. אני עייף, אני רעב.
די, לא נכון.
יאללה, מאמי, בואי נגמור עם זה. זה לוקח יותר זמן ממה שחשבתי. טוב, יש גברים שמדברים בטלפון וכל מיני כאלה. מאמי, אני יוצא רגע לסיגריה. עדיף שלא תחזור. עוד, את לא לוחצת מספיק, שזה באמת יכול להטריף נראה לי. מה את צועקת? תלחצי. כשמתקשרים תוך כדי והוא עונה, אנחנו יולדים. אנחנו יולדים.
טוב, זה...
כן, תגידי, את לא רוצה לצאת מכאן כבר? אולי את בטוחה שאת רוצה פידורל? אני חושבת שאולי באמת גברים צריכים פשוט להשכיב אותם לצד אנשים. נכון, היה את הניסוי הזה שחיברו גברים לאלקטרודות?
כן, ואז נתנו להם להרגיש את הכאב של קירי לידה.
כדי שירגישו מה זה צירים, אני חושבת שזה באמת יכולה להיות שיטה מעולה לכל גבר שנמצא ליד אשתו בחדר לידה.
אפשר ללכת עם זה, לנסות להשיג תקציבים לבתי חולים עבור הדבר המכונה הזאת. ואז כל גבר בעצם שרוצה להיות נוכח בחדר לידה, הוא צריך להתחבר לדבר הזה.
אוקיי, רק יש לי פה עוד מקבץ קטן בשביל באמת, שנסגור את הנקודה הזאת אחת ולתמיד.
כן.
עוד פעם, את והצעקות שלך.
לא, די.
חכי רגע, אני רוצה לשמוע מה שדר אומר בטלוויזיה, איך בא לי לאכול.
כאילו מה, בזמן שיולדת זה פתוח על חדשות? אגב, יש טלוויזיה בחדרי לידה.
אז יכול להיות שזה פתוח על המשחק, אם זה בדיוק נופל על היורוליג, או איך שלא קוראים לזה.
טוב.
מי אחראי פה?
מי אחראי פה אני יכול להביא?
טוב, באמת שזה מי אחראי פה, למה באמא שלי בא לי להרביץ למישהו.
זה גם אני יכול להבין. זה גם אני יכול להבין. זה שעה מאוד קשה, אמנם לאישה, אבל מהצד השני יש שעה מאוד מבלבלת.
אנרגיות לא טובות, אנרגיות לא טובות לחדר לידה.
נכון, נכון. טוב, אז אפרופו הורות טובה ויחסים טובים עם הסביבה שלך.
ודברים שצריך לדעת להגיד ולא להגיד.
ודברים שצריך לדעת להגיד ולא להגיד. לפני כמה שבועות עלתה באמת שאלה בפאפזון על מי כאן מהאבות מסתדר היטב עם החמה שלו. עם האמא שלו.
חמות.
חמות. אני חיפשתי מישהו שמערכת יחסים שלו עם אמא של אשתו היא מצוינת. שאין שום בעיות ושהיא זורמת וטובה, ונמצא איתנו על הקו יקיר פאפזון, האבא עידו נוימן, שלום עידו.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני נהדר, מה שלומכם אתם?
בסדר גמור, תודה שאתה מצטרף.
שיחה מעניינת הייתה לכם מקודם.
תודה רבה.
היולדות.
תודה רבה. אז קודם כל, בדרך כלל, אם אתה תכתוב בפאפזון שיש לך מערכת יחסים מצוינת עם אמא של בת זוגתך, יארגו אותך, זה השלב השני, קודם כל בכלל לא יאמינו למה שאתה כותב, וחשבו שאתה טרול, שאתה סתם מנסה לעשות פרובוקציה.
אני מושתל.
כן. אז ספר, בוא באמת נלך למכנה משותף שכזה, איך זה קורה? איך מנהלים מערכת יחסים טובה עם אמא של אשתך, של זוגתך?
אני אגיד לך, אני חושב שזה הכל תלוי בחמה עצמה. אם החמה מראש מקבלת אותך כמו בן, ומתייחס אליך כמו בן, אז אין לך גם יותר מדי מה להגיד. מאופן עקרוני, אנחנו כבנים, יש לנו פחות מה להגיד על החמות, מאשר לאישה, על, איך נקרא לזה, על החמה שלה, לאימא של הבעל, שם יש יותר תקינים.
למה?
למה? כי אישה מפרשת, היא כן אמרה לי, היא לא אמרה לי, היא רמצה לי, היא רימה טעף. גבר זה לא אכפת לו כל כך. לא אכפת לו אם החמה תרים טעף או משהו כזה, אז זה יותר, יש יותר מי מישרים שם. אלא אם כן החמה מטפטפת לה במוח, רע. אבל אני יכול להגיד שלך, בתי אישה נפלאה ונדרת, היא מתייחסת, יש לה שני חתנים, יש לה ארבעה ילדים סך הכל, שתי בנים, שתי בנות, החתנים שלה מתייחס להם ברמה של בן, כולל אם צריכים הצלחה או יש מבחן או בקשה חשובה או משהו, היא מדליקה נרות, מתקשרת לרב, מבקשת ברכה. אם אני רב עם אשתי, היא תמיד צודדת אותי, היא חי 8 שנים, היא תמיד נותנת לה שהיא לא בסדר.
איך זה קורה?
איך זה קורה, כן, זה מזל.
אבל ואיך אשתך מגיבה לזה?
איך אשתי מגיבה לזה? אשתי, אני דואג לאמא שלה כמו שאני דואג לאמא שלי. אם יש לי, אם יש לי אמא שעבר היום משהו כזה, אז אני קודם כל מטלפל פה לפני שיש הרבה, יש הרבה נושאים, גם אם הם קטנים ושוליים, שאני כבר עושה לה, במקום שהיא תפנה לאחד מהבנים שלה, אז אני אומר, אז היא כבר אני אעשה. אני יותר מגיש, או את תצלי אחר הצהריים בבית, זה במילא, אז יפה. אני אטפל לך לתקלה בטלפון, או תקלה במחשב, או לדבר עם השיעור לקוחות של חברת סלולר, או להקפיץ אותה, או לקנות לה, או לא מתנימה.
זה באמת תמיד הבעיות של החמות, נכון? זה תמיד קשור איכשהו למחשב, או לאחד מספקיות האינטרנט.
זה לא חמות, זה אימהות בכלל, שמגיעות, נשים בכלל שמגיעות גם גברים, אגב, זה קורה גם אצלם, לגיל מסוים, אז כפתורים הם כבר לא אפשר להתמודד איתם, או מסכים, זה משהו שהוא...
כן, והם תפתורי מסכים, נכון.
זה דור אחר.
נכון, אבל זה גם הרבה כשהם תופסים את הבעל של הבת שלהם, לפי דעתי, איך הם תופסות שלהם, מלך התחילה.
נכון.
זה הבסיס.
נכון.
זה כמו שאמא שלי מקבלת את אשתי כמו קלה. אם בהתחלה היא לא קיבלה את זה כמו קלה, והיה כל מיני טעויות, אז היא הבינה שהיה עזוב את בית אבי ואמו, ודבק ואשתו, היא הבינה את זה מהר מאוד. כדי שהיא תהיה חלק מכל התהליך ולהיר פחות רזים, וזה לקח כמה שנים של איפוס, אז היא צריכה לקבל אותה כמו בת, לפעמים היא צריכה לסתום את הפה.
כן, זה מתקשר לשיחה הקודמת שלנו.
נכון, עכשיו, היום בבוקר שמעתי משפט נורא מעניין, רק בחתונה, בחתונה שמסת את הטקס לפי הדת היהודית, אז מברכים אשר, אחד משבע ברכות, זה אשר יצר את האדם. עכשיו, לא מברכים אותו, לא מברכים את הברכה מתי שתינוק יוצא לעולם, לא בבר מצווה או בת מצווה, מברכים את זה רק מתי שנכנסים לחופה. למה? כי בן אדם מראש הוא חצי וחצי. עכשיו, מי החצי? עכשיו, ברגע ששני נפגשים, שנינו נפגשים, בעצם הופכים לבן אדם אחד. עכשיו, מי ההורים של החצי השני שלי? החמתי וחמי, נכון? אז צריך להתייחס להם כמו אבא ואמא, כי הם כמו אבא ואמא שניים שלי.
א', אני איתך.
מעניין.
אני מאוד מקווה שככה כולנו נוכל ליישם. תגיד, יש לך חברים שראו את מערכת היחסים הטובה שיש לך עם החמה שלך ואמרו איך עשית את זה, איך זה יכול להיות?
לא, לא חושב, אני לא נתקלתי באמת במישהו שיש לו רע, mm-hmm. או לא. מישהו שממש סובל, או מזחמה, אבל תמיד רואים את זה בטלוויזיה, רק משום מה.
נכון, נכון, זה משהו שמכניסים לסרטים וטלוויזיה.
אולי זה פיקציה טלוויזיונית.
יכול להיות. אתה ללא ספק כאן בשביל לשבור את זה. עידו, תמשיך לעשות טוב ולספק לנו השראה.
תודה רבה לכם.
תודה.
תודה.
תודה רבה. אפשר לעשות הכל. הנה, עידו גם מוכיח את זה. טוב, רגע של רצינות. לפני כמה ימים, אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה. ולפני כמה ימים, קריס קורנל, זמר מאוד שאנחנו אוהבים.
ואבא לשלושה.
ואבא לשלושה ילדים. הלך לעולמו, ואנחנו לא נדבר פה על עצב, וזה פשוט נשמע מוזיקה טובה של קריס קורנל. Show Me How To Live, ככה קוראים לשיר הזה של Audio Slave, אחת מהלהקות של קריס קורנל, שבצעריו נפרדנו ממנו השבוע, זמר אדיר שאנחנו רוב אני מאוד אוהבים, וגם אבא לשלושה, אז זו הייתה המחווה הקטנה שלנו אליו. הלאה, החיים ממשיכים.
כן, במעבר חד, אבל לא חד מדי. ילדים שהם, הרבה פעמים שהם חוזרים מהגן, הם חוזרים עם חול בנעליים. עם קינים.
מכוונת, עם ארגז חול בנעליים.
עם קינים, ועם שירים של סטטיק ובנאל, שהם קלטו מחבריהם. עכשיו, אני מודה, אני באמת מוכנה פה לצאת בוידוי, שבהתחלה, שהבת שלנו התחילה לשיר שירים של סטטיק ובנאל, היה לי קצת קשה עם זה. בגלל כל מיני סטיגמות שהיו לי על מה זה אומר שהיא שרה שירים של סטטיק ובנאל, ומי זה סטטיק ובנאל, אבל אז אמרתי... וואלה, בואו נמצא לך את זה ביוטיוב. והתחלנו לשים את זה. וגילינו כי טוב הוא. ובסך הכל מדובר, כן, בשני זמרים.
מאוד מוכשרים.
מאוד מוכשרים, שעושים מוזיקה מאוד מאוד שמחה, שגורמת לכל המשפחה שלנו לקפץ ולרקוד בסלון.
עם הפקה מאוד, מאוד מדהימה, וללא ספק, זאת אומרת, יש, אפשר להתווכח על טיב התוכן האיכותי, מה הוא, אם כן או לא, אבל בסך הכל זה מתאים לילדים, לנוער צעיר.
נכון, נכון. השירים האחרונים שלהם, באמת גם הטקסטים שלהם, יחסית עדינים ומרומזים, וקרוב לוודאי, הדברים הפחות מרומזים עוברים לילדים בגילאים האלה מעל הראש.
כאילו, אם אנחנו נשים את זה ליד הקליפ האחרון של ריאנה, דובר בשמיים וארץ.
לחלוטין.
ועם ריאנה, אני פחות רואה כזאת תגובות נסערות של הורים, של ילדים שומעים את השירים שלה ורואים את הקליפים שלה. אני חייב להגיד משהו על עצמי, שהבת הראשונה שלנו נולדה, לי היה חלום מאוד גדול שהיא תקשיב למוזיקה איכותית וטובה, אותה מוזיקה שאני אוהב. ובאמת לימדתי...
ולכן שמת לה מטל בגיל שלושה חודשים.
היה מטל, אבל גם לימדתי את השמות של החברים של הביטלס, וקלינו לחולצות של הלהקות שאנחנו אוהבים, ומאוד חיינו את החלום כזה של תינוקת מגניבה שמקשיבה למוזיקה, למרות שהיא לא באמת תקשיבה למוזיקה. שזה קורה להרבה, וזה בסדר, זה כיף. אבל ככל שהזמן עבר, והיא, יש לה אישיות משל עצמה, אני חי בדואליות כזאת, אני לא יודע אם המוזיקה שאני אוהב היא האמת גם עבור הבת שלי ועבור הבן שלי. ואני לא בטוח ב-100% אם אני צריך להתעקש בשביל להעביר את המוזיקה הזאת הלאה.
אתה בעיקר רואה שהם מביאים גם הרבה דברים נכון, משל עצמם פתאום.
נכון, נכון. ובדיוק בגלל זה אני רוצה לפנות עכשיו ליזהר אשדות, שחוץ מזה שהוא זמר ויוצר ויזם ועורך וידאו וקולנוען ומהנדס חשמל ובונה סינתסייזרים, הוא גם אבא. ואבא שהמוזיקה בבית היא חלק מאוד ניכר. והוא ינסה לעשות לנו קצת סדר בדילמה הזאת. שלום יזהר.
אהלן, שלומכם.
מה נשמע?
בסדר גמור.
אנחנו דיברנו פה קודם על האם זה... כישלון או ניצחון שהילדים שלנו, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו משפיעים עליהם בדרך הטובה ביותר מבחינתנו, זאת אומרת, מגדלים אותם לחינוך מוזיקלי איכותי, הולכים ושומעים משהו שהוא לא מקובל עלינו, כאילו, וזה, אם זה מבחינתנו איזשהו ניצחון או כישלון. לך היה חשוב כשהילד שלך היה קטן, איזו מוזיקה הוא שמע?
תראה, קודם כל אני... לא, קשה לי לחשוב במושגים של ניצחון או כישלון על הורות, כי זה לא מלחמה. אמנם אנחנו במדינה שכל דבר נמדד במושגים מיליטריסטיים, אבל זה לא מלחמה ואין פה ניצחון או כישלון. עכשיו, בשביל, אני חושב שבשביל להבין את השאלה הזאת, קודם כל זה נכון לגבי כל דבר, אבל לחשוב, תחשבו על ההורים שלנו או על ההורים שלהם, תחשבו על דור קודם, נגיד בשנות ה-60, דור קודם, ששם היה מהפך גדול בטעם של חברה, ואם הורים היו חושבים שזה כישלון או ניצחון שהילדים שלהם אוהבים רוק אנד רול.
כישלון נוראי, לא?
בעיניי זה מגוחך בכלל לחשוב על מושגים כאלה. זאת אומרת, אנחנו היינו, אנחנו, הלו ילדים, הדבר, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים לילדים, זה באמת היכולת שלהם להיות עצמאים, במחשבה שלהם, בטעם שלהם, ולקבל את האישור מההורים לעצמאות שלהם. זאת אומרת, ההורים, חשוב לילדים, אני חושב, מה ההורים שהם חושבים, אבל חשוב להם שההורים שלהם יקבלו אותם כמו שהם. וזה העניין פה. זאת אומרת, אז לכן אין פה עניין של ביטחון, כי שלא יודעים, הטעם שלנו עובר הלאה. כי הטעם שלנו הוא, ואנחנו תמיד תזכור שהטעם שלנו הוא יחסי, והטעם שלנו הוא קשור לתקופה שאנחנו חיים בה. והילדים שלנו כבר חיים בתקופה חדשה.
נכון, אז אני אנסה לנסח את זה קצת אחרת, כי בכל זאת בתור הורים אנחנו כן לוקחים אחריות על דברים שקשורים לילדים שלנו, חשוב לנו שהם נגיד יאכלו בריא, ייחשפו לדברים שאנחנו מאמינים שהם יותר איכותיים. השאלה באמת במה שקשור למוזיקה...
אני חושב שבאמת האחריות שלנו על הילדים שלנו די מתחילה ודי מסתיימת באמת בדברים הבסיסיים, שהם יהיו בטוחים, שהם יאכלו טוב, שיהיה להם מה שהם צריכים, אבל האחריות שלנו מסתיימת שם בעיקרון, אני לא יודע בדיוק איפה גבול, אבל היא מסתיימת שם, היא בטח לא ממשיכה לטעם שלהם, או מוזיקלי אומנותי, לדעות הפוליטיות שלהם, או לכל דבר אחר, זו בחירה שלהם מוחלטת.
אבל אני רוצה להחזיר אותך ממש ממש אחורה לגילאים קטנים, אתה יודע, לנו יש ילדים בני 3 ו-6.5, השאלה אם אתה חושב שלנו איזושהי אחריות לחשוף אותם לדברים שאנחנו מאמינים בהם, או ש... הם יגלו את זה כבר שהם גדולים וישמעו בינתיים.
לחשוף בטח, אבל מה שיפה, וזה אני כבר יכול להגיד לכם בפרספקטיבה שלי, שיש לי ילד בן 19, שזה לא משנה למה נחשוף אותם. לא באמת. בסופו של דבר, הם יאהבו. קודם כל, הרשת של הפירס שלהם, של החברים שלהם, כל כך הרבה יותר משמעותית מהרשת בבית, במובנים האלה.
זה לא חשוב אפילו אם אבא שלך גיטריסט.
ולפעמים, דווקא. כי הוא, זו שאלה, זאת אומרת, החברים שהם הרבה יותר משפיעים עליהם אשר ההורים שלהם, במובן הזה. בכלל, לגבי חינוך, אני חושב שזה לא משנה מה אנחנו עושים, זה לא משנה מה אנחנו מנסים ללמד אותם, זה משנה מה הם רואים אצלנו. זה מה שחשוב. מה שהם רואים, כולל מה שאנחנו מנסים שהם לא יראו, זה מה שהם לומדים מאיתנו.
בעיקר מה שאנחנו מנסים שהם לא יראו.
לא יודע, בעיקר, אבל בעיקר מה שהם רואים, לא מה שאנחנו מנסים. עכשיו, ספציפית, הבן שלי מצד אחד גדל כמו כל הילדים, על כל הזבל של תוכניות של קלטות לילדים וכל הדברים האלה, ודברים שאני הייתי מזועזע שהם בבית. חלק מהם אפילו, אתה מצחיק שבאיזשהו שלב אתה מתחיל לשיר את השירים האלה, ואני מוזיקאי ורוצה תפי שירים, ישר שירים מדיק דיק דיק. יום אחד פגשתי את נורי טירש ברחוב, אמרתי לה, את יודעת שבימים האינסופיים האלה, שאתה שומע בלופ כל מיני שירים, אז אני כמוזיקאי מתחיל לדמיין עיבודים בשירים האלה. אמרתי, יש שם שיר אחד קרוב אדום שאני מת לעשות לו עיבוד רוק אנד רול. אז היא, כמובן, היא לא עזרה אותי מאז שגדתי לשיר עיבוד רוק אנד רול. אז זהו, אז מצד אחד הם שומעים את זה, אז עכשיו, מה, זה משהו נשמע? אז אני חושב שגם, לא צריך להיות פלצני, אני חושב שככל שהורים חסרי ביטחון יותר, אז הם יותר פלצניים בצורך שלהם, להעביר את הטעם שלהם לילדים. פגשתי כדורים, מה הבן שלי לא שומע את הדברים האלה? אני משמיע לו רק מוזיקה איכותית. זה פלצני. בסוף ישמע מה שהוא רוצה, ואם הוא יאהב בסוף את הפופ הכי קיזי, אז זה בגלל שניסה להשמיע לו את מה שחשבת שהוא טעם טוב. זה כמו שהורים ששולחים את הילדים שלהם ללמוד אנגלית בגיל 8 חודשים, או כאלה קצת. אני חושב שזה גם בשביל... אנשים שמרגישים לא מוגשמים ונסים להגשים את עצמם דרך הילדים. או שהילדים שלהם הם התעודת זהות שלהם כלפי העולם. אז הבן שלי גם ראה את הדברים האלה, והבן שלי גם... קצת שני פתאום, אני לא יודע, הייתה איזה קלטת וידאו של קווין בבית. אז הוא היה בגיל 2.5, הוא אומר, קווין, אתה רוצה לראות עוד פעם ועוד פעם. ופתאום שיר של הביטלס, יאלו סאבמרי נושא לו את זה, וקצת שני... ממשיך עם הסבתא בשלה דייסה והדברים האלה.
אבל לא קרה שבגיל מאוחר הוא חזר פתאום עם דברים שאמרת?
לא חזר.
לא.
קודם כל, אני נורא נורא ניסיתי שהוא לא ליצור שום תחושה שהוא צריך או רצוי שהוא ימשיך בדרך שלי ממש. שום חינוך מוזיקלי. שאל אותי, הוא רוצה לשמוע משהו, אז כן, אבל לא היה חינוך במוזיקלי במודע. עכשיו, בכלל ילדים רואים... זה מדהים, אני זוכר שפעם נסענו באוטו, הוא היה בן 2.5-3, לא יודע, ממש קטן, אולי 2, הוא היה ממש קטן, כבר דיבר, ישב מאחורה, נסענו, הייתי נתן אמא שלי וחזרנו, שבת כזה, הוא באחור ואני נוהג, ואני עוצר בתמרור עצור, והוא שואל אותי מאחורה, אבא, מה זה היד הזאת? התמרור, אני אומר לו, זה תמרור שמסביר לנהגים שצריכים לעצור. אז הוא אומר לי, מה אבא, אתה נהג? אמרתי לו, כן, אני גם נהג, אני עכשיו נהג באוטו, אז הוא אומר לי, אבא, מה, אתה גם מוזיקאי וגם נהג? ואז הבנתי שהם מבינים הכל, שהם רואים הכל, שאתה יכול, מה שאתה רוצה, אפילו שלא הייתה גיטרה בבית בתקופה, היא הכל באולפן, הם מבינים ויודעים, ולכן הם בוחרים מה שהם בוחרים. והבן שלי בגיל 9, עד גיל 9 כמעט ולא ראיתי עניינים מוזיקליים אצלו, אבל כששאלתי אותו לפני מולדת 9, מה אתה רוצה להם מולדת? הוא אמר, גיטרה חשמלית ומגבר, אז אלונה אשתי אמרה, הנה, דור שלישי למצוקה כלכלית. וכן, ומאז הוא במוזיקה חזק מאוד, אבל גם בדברים אחרים. אני לא יודע מה זה יהיה בסוף, איזה מין צורה. היה לי חשוב שהוא התחיל לשמוע מוזיקה, כן, לנסות להשמיע לו את הדברים בקונטקסט, בקונטקסט היסטורי, איך דברים הובלו אחד לשני, והוא נורא התעניין. ובאיזשהו שלב, אחרי שנתיים, שלוש, השמעתי לו מוזיקה, הוא התחיל להשמיע לי מוזיקה. לכן שאני לא הכרתי דברים שהם לאו דווקא עם הטעם שלי, הטעם שלו מאוד עצמאי.
והוא בא להתייעץ איתך היום על המוזיקה שלו?
כן, כן. זאת אומרת, שוב, עם גבולות, ואני מאוד מכבד את הגבולות של מה שהוא עושה, וגם שהוא מתייעץ איתי וגם שהוא נעזר בי, של לעזור לו במה שהוא צריך בצורה אפילו הכי טכנית, אבל לא לשים את הטעם שלי שם.
מדהים.
אלא אם הוא מבקש.
אני חושב שסיכמת את זה הכי טוב. קודם לגבי מה שאנחנו חושבים שהילד שלנו הוא איזושהי שלוחה בעולם כזה, ומה שאנחנו, הטעם שלנו הוא זה שיקבע לו את ה, לייצב לו את זה, זה מאוד לא
נכון. שישמעו מה שהם רוצים, להפך, אולי תתחילו להעריך, אני זוכר שתחלתי להעריך דברים אחרים, סמכו על הילד שלכם, הוא בסוף יהיה לו טעם טוב, הוא יצפה לו.
וגם אם לא.
העיקר שיוכל טוב.
בדיוק,
העיקר שיוכל טוב.
ושיהיה לו חם בחורף.
וגם באוכל, גם באוכל. הבן שלי עד היום לא נפגע בירקות. זה נראה לי שהוא בסדר.
מדהים. יזהר, אשדות, תודה רבה.
תודה רבה.
בכיף, להתראות.
יש כמה נושאים שמאוד מאוד מפחידים כשאתה חושב על העתיד של הילדים שלך ועם מה הם עוד עלולים להתמודד. אחד מהם זה כל מה שקשור נגיד לחרם חברתי.
זה מאוד מפחיד.
כן.
ברצינות אני אומר.
כן, כן, או שילדים התנהגו לילד שלך לא יפה. ובאמת הרבה פעמים, גם בזמן האחרון, זה עולה הרבה מאוד בחדשות ובכל מיני כתבות, על כתבות על חרם ועל ילדים שמתעללים ומתנהגים לא יפה, ובאמת בדרך כלל מביאים את הצד של הילד שמתעללים בו ושעושים עליו את החרם, ובצדק, כי זה צד מאוד מאוד קשה להיות בו. אני חושבת, יש לי איזו תחושה שהרבה פחות מתייחסים לילדים שמארגנים למשל את החרם, או הילדים שמתנהגים בצורה לא יפה, ועוד פחות מתייחסים לאיך ההורים אמורים להתמודד עם זה, ואיך אתה בכלל שם לב שבבית, בלי ששמת לב, גדל לך בריון. ובדיוק בשביל זה אנחנו רוצים לדבר עם חן סקלס, שהיא מדריכת הורים, ולשמוע ממנה קצת איך, למה צריך לשים לב, ואיך להתמודד ברגע שאתה מגלה את זה.
היי חן.
היי היי.
תודה
טוב
שאת,
לשמוע אתכם.
טוב לשמוע אותך. תודה שאת שוב פה להעיר את עינינו בכל הדברים החשובים.
כן.
והמפחידים האלה, יש להגיד, אני אומר את זה בתור אבא, מכל צד אשר יהיה.
אוקיי, אז מפחידים זאת מילה מאוד מדויקת. אני חושבת שהספוט ששמת זה אור על זה שזה פחות מדובר, פחות אנשים שואלים את עצמם, רגע, נורא קל להזדהות בעצם עם הצד הנפגע,
נכון.
ועם זה שזה לא בסדר, ולגנות את מי שלא בסדר, אבל בעצם איך אנחנו כהורים יכולים ללמד את הילדים שלנו לא להיות בריונים, להיות אמפתיים, להיות אדיבים, מנומסים וכו'. אז קודם כל אני חושבת שכדאי להגדיר בריונות, שכולנו מבינים שמדובר באגרסיביות, בתוקפנות, איזשהו חוסר כבוד, כוחניות, ואני חושבת שהדגש הוא על ניצול של חזק כלפי חלש. למשל, חרם זו דוגמה טובה, או ילד גדול שמתנהג בבריונות כלפי צעיר ממנו, קטן ממנו, חלש ממנו. ויש שתי סיבות עיקריות שבגינן אני יכולה להעלות על דעתי בריונות. האחת היא אורגנית, ואלה אנחנו פחות מתייחס היום. שזה הרבה פעמים הולך ביחד עם טמפרמנט מאוד סוער, זה יכול להיות קשיים בביסות חושי, אימפולסיביות, דברים שהם אורגניים. והאופציה השנייה היא שמדובר באיזושהי למידה סביבתית, שזה חיקוי של הורים כוחנים, או איזשהו תסכול מתמשך על צרכים שלא באים על סיפוקם. בעיות בחינוך נקרא לזה, בעיות חינוכיות.
כן.
וכאן יש מה לעשות. קודם כל, כמו שאתם יודעים, אחד הדברים שאני הכי דוגלת בהם, זה כל מה שקשור לדוגמה אישית. כי כשאנחנו אומרים דוגמה אישית, אז נדמה לנו שאם, לא יודעת, אין לי כרגע דוגמה.
אין לך כרגע דוגמה אישית?
אין לי כרגע דוגמה אישית, דוגמה אישית, כן. אבל כשאני אומרת דוגמה אישית, אני כן מתכוונת להטבת דרכנו על כל צעד ושעל. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לגדל ילדים אמפתיים, עלינו להיות לא רק הורים אמפתיים, אלא בני אדם אמפתיים. אם אנחנו רוצים שהם יהיו עזיבים, מנומסים, מכבדים, עלינו להיות ככה כל הזמן, גם בכביש, גם מול הקופאית בסופר, וגם בכל מקום מול המורה שלהם. אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה, כי הילדים שלנו חוזרים בנו ורואים אותנו ולומדים איתנו את כל הניואנסים.
אז אם הם שומעים אותנו מדברים נגיד בציניות או בצורה לא יפה על השכן או על מישהו שעובד איתנו, זה משהו שמחלחל להם, גם אם נדמה לנו אולי שזה עובר להם מעל הראש.
נכון מאוד, נכון מאוד. וכל דבר שאנחנו עושים הם רואים והם מאמצים לעצמם, זה משהו שהוא אין לו פילטרים בכלל.
ואיך לדעתם? כן.
אני חושבת שיש עוד משהו שככה חשוב להגיד אותו. כשאנחנו מדברים על מה זה להציב גבולות, או על מה זה סמכות הורית, או איך אנחנו מלמדים את הילדים שלנו כן ולא, מותר ואסור, וכאן יש איזה פער בין מה שהרבה אנשים מפרשים כסמכות, לבין מה שאני גורסת ועוד מלומדים אחרים, שהיא הסמכות. כשאנחנו חושבים על אדם סמכותי, אנחנו חושבים על אדם תקיף, קשוח, אולי קצת נוקשה, שהיררכי מאוד, אבל סמכות זה גם קשר, וסמכות זה משהו שהוא צריך להיות עקבי וכדרך חיים. המקום של ההורה בבית כדרך חיים, והרבה פעמים אנחנו מוצאים ילדים בריונים שהסמכות ההורית בבית לא, נקרא לזה, לא יושבת טוב.
כן, שיש שם פחות תשומת לב לפרטים ולקשר.
כן, ופחות עקביות ופחות הנהגה בבית.
למה לדעתך, אבל צריך, איך אפשר לשים לב? הרי אתה יודע, כשהילד שלך נפגע, אז אתה יודע את זה, כי אתה תשים לב, הוא נגיד חוזר מדוכה מבית ספר או מהגן, והוא בטח יספר לך, אבל כשהילד שלך הוא זה שמפעיל את הכוח, יש פחות סיכוי שאתה תדע, כי הוא לא יבוא ויספר לך, היום ארגנתי חרם על.
נכון.
אז יש דברים שאפשר את חושבת לשים לב עליהם, או שאלות שאפשר לשאול בשביל להבין קצת מה קורה בחיים של הילד שלך?
יש שני דברים שאפשר לעשות. א', אני תמיד בעד, מאוד מאוד בעד, לשמור על קשר עטיף גם עם בית הספר ועם המערכת, ולהיות להיות עבור המורה הורה כזה שהיא רוצה לספר לו ולשתף אותו, ולא חוששת מהתגובות שלו למשל. להיות פרטנרית של המורה. הדבר השני, זה שלושה דברים. הדבר השני זה לדעת שאם את לא מתייחסת לבריונות הכי קטנה של הילד שלך ברחוב, אז יש סיכוי שהיא תגדל כשהוא לא מול העיניים שלך. אם הוא עושה משהו בריוני ואת מחייכת לעצמך ואומרת, וואלה, איזה גבר, תראו אותו.
דוחף ילד במגלצ'ה.
כן, כן, ואת ככה לא מגיבה לזה, יש, את מוסרת לו אור ירוק. את לא חייבת אגב להגיב את זה באותו רגע, אם ילד כבר שאפשר לדבר איתו, בן 4-5, את יכולה אחרי זה להגיד, או, אתה יודע, ראיתי שעקפת את הילדון הקטן שם במגלית, לדבר על זה, לתת לזה הכרה ואיזושהי הדרכה.
כן.
וכמובן, אם אנחנו מדברים על קשר, אז כשהקשר תקין ויש איזה שיח פתוח בין הורה לילדו, אני מניחה שיהיה אפשר גם לדבר על הדברים האלה, שילד לא ירגיש מפוחד מדי להתוודות בדברים במרכאות לא טובים או לא במרכאות שהוא עושה, ולהישפט על זה באופן מיידי.
כן.
אני יכולה לתת טיפ קטן, כשילד מתוודה על משהו רע שהוא עשה, או משהו, לא, משהו שנחשב רע, משהו שאנחנו מגנים ולא רוצים ומתביישים בו וכועסים עליו. הדבר הראשון לעשות זה שני דברים. אחד זה להגיד לו, אני מאוד מעריכה את זה שאתה מספר לי, וחשוב לי שאתה משתף אותי בדברים כאלה. והדבר השני זה להמשיך לשאול אותו שאלות. לפני שאנחנו עפים עליו עם האג'נדה
כן,
שלנו,
גם ועם האקט
החינוכי והנזיפה שמחכה לנו ככה בתוך הפה כבר, לשאול עוד שאלות, ומה היה, ומה הרגשת, מה אתה חושב שהוא הרגיש, מה הוא אמר, היית רוצה לעשות את זה אחרת, מה אתה חושב שכדאי לעשות עכשיו, לפתוח את זה, בעצם דרך השיחה הזאת אנחנו גם נותנים לו כלים, וגם יהיה מקום אחר כך לאג'נדה שלנו.
כן, שיעור נכון בכלל לחיים נראה לי. עם כל אחד
שיעור נכון לחיים זה לא רק
תעצבים.
עם ילדים, כן. אגב.
לנסות לנהל את הדיאלוג הזה. טוב, תודה רבה, חן.
תודה, חן.
תודה
על
לכם.
הדברים החשובים האלה.
תודה לכם. תודה. שיהיה יום טוב.
יום תודה.
טוב. ביי.
ללא ספק דברים שצריך לשים להם לב, ואני מודה כל כך על השיחות האלה עם חן ועם עוד מומחים אחרים שמכניסים אותנו קצת לפרופורציות ואיפוס.
כן, ואולי הופכים אותנו להורים קצת יותר טובים,
כן.
אם יש דבר כזה.
כן, אני מקווה.
אתה יודע שיש הרבה קלישאות שמוכרים לך בתור אבק, לפני שנולדים לך ילדים, ואחר כך שנולד לך הילד הראשון, ואחר כך שנולד לך הילד השני. אחת הקלישאות הכי...
מה, כמו תישן הרבה עכשיו, כי עוד מעט לא יהיה לך זמן לישון?
נגיד, או שיש ילדים שישנים לילה שלם. לא, זה יותר קלישאות שמעודדות ילודה דווקא. כל מיני שקרים כאלה. אז אחת הקלישאות הידועות היא שילד שלישי מגדל את עצמו. אתה מכיר את זה?
כן.
יצא לך לשמוע את זה?
כן, ואז אומרים, תראה את המשפחות של דתיים, או משפחות מהמגזר הערבי, שבאמת מביאים יותר ילדים מהמשפחה הממוצעת בישראל, ואז רואים אותם מסתובבים ברחוב, שהאח הגדול בעצם הוא זה שסוחף בעגלה את התינוק, או משהו בסגנון הזה.
נכון, עכשיו אני אף פעם לא באמת הבנתי מה זה אומר שהוא מגדל את עצמו, אז בשביל זה הבאתי את נועה ארנברג, שהיא מהיוצרות של החיות המוצלחות שלי, סדרה שמאוד מאוד מצליחה ואנחנו מאוד אוהבים.
מאוד אוהבים בבית, כן.
ואימא לשלושה, שתספר לנו האם זה נכון ומה זה בכלל אומר.
שלום נועה.
שלום.
אימא שהחליטה בכל זאת להביא שלושה ילדים.
החליטה. בוא נגיד, כן, הביאה.
הביאה.
נכון. היי.
היי, מה נשמע?
בסדר.
אז רגע, בוא, הילדים שלך בני, בוא נעשה רגע סדר למי שמקשיב.
יש לי בן 6.5, בת 4.5 ובן שנה.
אוקיי, אז הבן שנה.
השלישי, כן.
בוא נדבר עליו רגע.
בוא נגיד, בוא נסכם כבר שהוא לא מגדל את עצמו, בסדר? נתחיל מזה. הקלישה איננה נכונה.
אז מה קורה איתו? איזה מין עתיד צפוי לו לבן שנה הזאת?
אולי איזה מין הווה הוא חווה.
הוא חווה הווה מאוד מאוד קשוח בעצם. לא, אני אגיד לכם, הקלישה הזאת לא נכונה, הילד לא מגדל את עצמו. יש לי מסקנה אחרת, שפשוט מה שנכון זה שאף אחד לא מגדל אותו. כאילו, גם לא הוא. גם הוא עצמו לא, אוקיי, לא מכינים לי דייסה, אני עכשיו יכין אותה. לא. הוא לא עושה את זה, אבל גם אף אחד אחר לא. אני לא יודעת בדיוק איך הוא באמת שורד, אבל הוא שורד את זה.
רגע, מה את לא עושה איתו שעשית עם האחרים?
אני לא עושה איתו כלום, בוא נתחיל מזה. אין שום דבר יהודי שאני עושה איתו. כאילו, הוא משולב ברצף הכללי.
על הדרך.
אני לא... נגיד בילד הראשון יש את הקטע הזה שאתה כאילו עושה עכשיו את הבטטה הזאת.
מועכת.
טעימות, מה שנקרא. אתה כאילו מכין לילד ספציפית עכשיו איזה טעימה. אין את זה איתו. הוא כאילו יש אוכל במקרר. הילדים אוכלים. אתה מעוניין עכשיו... את יודעת, את זורקת לו איזה חתיכה פסטה על המגש הזה.
תסתדר.
ובוא נראה אותך תואם, כאילו זה המצב, אין שום דבר יהודי שאני עכשיו מכינה לו. בשום דבר חוץ מחיתולים, לא קניתי לו כלום אף פעם, לא, כלום, אני לא מכינה לו שום דבר, אני בטח ובטח לא עושה איתו דברים, כן? אני לא משחקת איתו, אני לא, כלום. ודווקא, לא יודעת, הוא נראה לי מבסוט, אני לא יודעת אם זה האופי שהוא נולד איתו, או שהוא התאים את עצמו לסיטואציה. והדבר הזה שהזכרת עם המשפחות לא דתיים, וזה, שכאילו הגדולים, כאילו אני באמת, אז זה לא סתם קלישה, אני רואה את זה קורה, אני רואה שזה ילדה קטנה הולכת עם אח.
אמרתי שאני רואה את זה גם.
את רואה את זה
קורה אצלך בבית? אז אני לא יודעת למה בעולם אחר, מה זה רואה את זה, מה זה לא רואה את זה, הילדים שלי לא עוזרים לי בכלום עם הילד, כאילו, לא, מה, איך הם מגיעים, אני לא מבינה למה אצלם זה כן קורה, אני מרגישה שלא יודעת, כאילו, אז מה אם אנחנו חילונים? כאילו, בואו, תנו יד, כלום.
וגם, הגדול, בין הגדול לקטן יש הפרש של 5.5 שנים, משהו כזה?
כן.
זה, לכשהם יהיו גדולים, זה הפרש משמעותי בגילאים. אז
כן.
הוא עוד יותר יכול להגיד לו, תשמע, אתה המבוגר האחראי ותפקידך פה.
תתחיל לגלה.
אני מרגישה שאני מכוונת לזה, אבל שום דבר. אין כלום מזה. לא, בחיים הם לא דחפו את העגלה, בחיים הם לא... הם כן קצת משחקים איתו, אבל זה יותר גם מין... כאילו, הם אונסים אותו לשחק, אתם יודעים, כאילו... זה, הם הרבה מנשקים אותו, אבל לא נראה לי שהוא גדל מזה. כאילו, בדרך כלל זה כזה מלא 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 נשיקות, ואז הוא כזה צורח. זה יותר האינטראקציה. ואני הייתי רוצה מנטור, מנטורית דתייה, שתסביר לי איך מגייסים את הגדולים לעזור עם הקטן. אבל בינתיים אצלנו אף אחד לא מגדל את הקטן, והוא פשוט קיים ושורד.
רעיון טוב, אולי באמת נביא מישהי.
רעיון טוב.
כן, תחשוף את הסודות.
נכון, איך לגייס את הגדולים.
רעיון מצוין. נכון. אולי באמת פעם באה נעשה לעשות את זה.
בסדר.
נועה, תודה רבה.
בכיף.
ובהצלחה.
בהצלחה לכם. יאללה, ביי.
כל הורה יודע שנולד לו ילד, אז יש את הספרים האלה שאתה חייב שיהיו לך בספרייה, נכון? איי פלוטו, אליעזר והגזר, תירס חם.
נכון,
כל הקלאסיקות האלה.
דברים שתמיד גם הורים יקבלו ברגע שנולד להם.
נכון, ישר יסגרו לך את הפינה של הספרייה הראשונה הזאת, ואז הילד או הילדה שלך גדלים, ובתור אימא לבת, פתאום אני שמתי לב שאין הרבה ספרים שאני מקריאה לה, שיכולה להזדהות איתם, כי אין הרבה ספרים שהגיבורה בה, שזה גיבורה שהיא אישה, בת, ילדה. רוב הספרים, גם אם זה בעלי חיים למשל, זה בדרך כלל יהיו בנים. ואם אני עוד רוצה ללכת יותר רחוק ולספר לה סיפורים, נגיד, שזה לא על נסיכות שמצילים אותם, אז בכלל הרוב אני בצרות. ובאמת יש מעט מאוד. עכשיו, איזה מין מודל זה מספק לה? אני הרי רוצה לספר לסיפורים שהיא תיקח מהם משהו ותלמד מהם משהו וגם תוכל להזדהות. אני לא רוצה רק שהיא תזדהה עם דמות הנסיכה במצוקה.
ובשביל זה בדיוק אנחנו מערכים את אתר האופק, העורכת המתרגמת ומבקרת ספרי הילדים. ובשבילי אתרה גם לנצח תהיה אחת מהשופטות בתוכנית טיק טק, כשכיתתי השתתפה בה באותו הזמן, ולנצח תישארי בחיי, שלום.
הופה, בוקר טוב. אחת השופטים יש לומר, כי השני היה יואל גבע, אם כי אני מוכנה להכתיר אותו כאישה של כבוד.
אוקיי, צודקת.
במיוחד שאנחנו מדברים על מגדר. אולי הוא לא התנגד אפילו.
שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור. אם אנחנו כבר מתעסקים אגב במגדר בספרי ילדים, קודם כל לדעתי מספיק להקריא לילדה ספר אחד טוב ממש כמו גילגי או בילבי כפי שהיא מוגדרת היום, יש את התרגום החדש של דנה כספי למשוודית סוף סוף, ואני חושבת שאין ספר מעצים יותר לילדות מהספר הזה. לי הוא עזר, זאת אומרת אני חושבת שזה היה הספר היחיד שקראתי שהגיבורה שלו היא באמת מעצימה. בואו לא נחשוב עכשיו על פוליאנה, שזה סוג אחר לגמרי.
כן.
של,
גם לגילאים אחרים.
נכון. כן. אבל בואו, מעניין לבחון בספרים מה זה אומר בעצם שהגיבור שלהם הוא בן או בת. כי זה יכול להיות סטריאוטיפי להחריד כמו שאת אמרת קודם, ספרי נציחות עם נצנצים, או גיבורי על והרפתקנים, וזה יכול להיות הפוך בדווקא, ולרוב אלה באמת הגיבורות שמקבלות תכונות של גיבור גברי, ולא להפך, זאת אומרת, הן אלה שכאילו לוחמות, ומלאות תושייה, ועושות ובונות, וזאתתתתתתה, ולא בדיוק הפוך. אז בואו ננסה, אולי גם לכם יהיו הצעות לבחון, בכל מיני ספרים קלאסיים, כמה חשוב לסיפור שזה ילד הגיבור ולא ילדה. כי לרוב המגדר בהחלט מורגש, מה שאומר שהגיבור לא היה יכול להישאר אותו הדבר אם המגדר שלו היה מתחלף.
נכון.
אחת הדוגמאות הבודדות למה שזה לא ככה, זאת מומו, הגיבורה של מיכאל אנדה, ספר בשם זה.
אוי, ספר מקסים.
שהיא פשוט בן אדם. אני לא חושבת שהייתה משתנה אם מומו היה בן.
נכון.
ואולי גם אנה ממראל כאן אנה.
נכון.
כי אפילו גילגי או בילבי, שילדה הכי חזקה בעולם, היא דווקא מיוחדת עוד יותר בגלל שהיא ילדה ולא ילד.
בגלל שהיא בת והיא כל כך חזקה.
נכון, נכון.
כן, לא היינו יכולים, זה לא היה יכול להיות גילג או בילג. זה כבר ספר אחר.
נכון. באיזה עוד ספרים, אבל באמת יש לגילאים, באמת, אני מדברת איתך עכשיו על גילאי 5, גילאים שעדיין מקריאים להם.
קודם כל, אני חושבת שגילגי זה ספר נפלא לגיל הזה.
מסכימה.
של להקריא אותו.
נכון.
בעיניי אין ספר שמשתווה לו. יש כל מיני ספרים, את תראי, יש לגילאים קצת יותר נמוכים, נגיד הספר שיצא בעם עובד, נדמה לי, עמליה רוצה תנין. על ילדה שמחליטה שהיא רוצה חיית מחמד, ההורים מבטיחים לחיית מחמד, והם בטוחים, רוצים רק שהיא תהיה קטנה, שקטה וצייתנית, והיא מחליטה על תנין אמיתי, ובאמת מביאים לה תנין הבית, אבל כאן שהוא הורס את כל הבית. ובסוף מה שאתה מצפה זה שההורים יגידו לה, מותק, אנחנו זורקים את התנין מהבית.
התנין
חוזר. אז הם אומרים לה, סליחה, אנחנו מצטערים ש... שחשבנו שזה בלתי אפשרי, בסדר, את צודקת, ורואים אותה נכנסת למיטה עם התנין, וזה בעצם כאילו ברור שהתנין הוא, הוא חלק בנפש שלה, שאי אפשר לביית אותו. אז בכלל, לדעתי, כל הספרים האלה שמתעסקים בנפש, ספרים בכלל לגיל הרך, שמתעסקים בנפש ובחומרי נפש, זה לא ממש משנה אם זה היה ילד או ילדה. בספר הזה זה באותה מידה יכול היה להיות ילד, רק זה נחמד שזאת ילדה שדווקא רוצה תנין.
כן.
אבל...
את לא חושבת אבל שיש לזה משמעות, אני מרגישה שאני כשאני מקריאה לספרים, והגיבור זה פעם אחרי פעם זה בן ובן ובן. זה נראה, לא יודעת, זה מרגיש לי קצת...
יכול להיות, סליחה שאני חותך, יכול להיות אתרה שבגילאים האלה, אולי מתחת לגיל חמש, בגילאים האלה המגדר הוא לא משהו שעדיין מובנה אצל הילדים, ולכן זה...
זה בדיוק מה שאני מרגישה, שמתחת לגיל חמש באמת נפש הילד היא נפש הילד ולא חשוב מי, אבל... אני חושבת שלגיל חמש אפשר כבר, למשל, להתחיל לקרוא את אייבי ובין, שזה ספר על שתי ילדות, סדרה,
כן.
על שתי ילדות, שם אני גם לא חושבת שזה משנה אם זה היו בנים, אייבי ובין, הם שתיהן מצחיקות וחמודות, ואין שום עניין של, שזה דווקא בת.
אצלנו מאוד מאוד אוהבים את אוליביה.
החזירה,
נכון,
אוליביה
כן.
החזירה.
אוליביה
כן.
היא בפירוש גיבורה מעצימה.
כן.
מה שכן, תכף אולי נגיע לזה בספרי, טוב אני מתייחסת גם לילדים יותר גדולים, אבל מעניין לבדוק באיזה ספרים ההורי הנוכח הוא האבא ומתי האימא.
נכון, דווקא... כי באוליביה זה אימא.
נכון, תמיד. אבל דווקא מעניין זה כי זה מאזן.
נכון.
כי האימא היא אימא ואוליביה היא משהו שנראה כאילו היא לא יכולה אף פעם להיות אימא, אולי שיעברו עוד הרבה זמן, בינתיים יש לה עוד המון דברים לעשות.
היא במשבר זהות.
כן, אבל למשל, לרוב זה באמת תלוי במין של הסופר, נגיד מאיר שלו וגרוסמן, אצלם האימא כמעט לא קיימת, ובצל שלו בחלק מהספרים.
נכון, גם בכל ספרי תמר,
האבא
הוא הדמות המרכזית.
אצל גרוסמן.
כן.
ואצל שלו בחלק מהספרים, האבא הוא גם לא המפרנס העיקרי. זה גם דברים שמחלחלים אל הילד, שאימא היא זאת שיוצאת ומביאה את הלחם הביתה. ומעניין גם לבדוק עד כמה ההתייחסות המגדרית של הספר, תלוי מתי הוא יצא, כן? בדרך כלל ההתייחסות המגדרית מצייתת להכתבה החזקה של החברה באותו זמן על איך דברים צריכים להיות.
נכון.
ואם היא מצייתת, האם זה קורה בצורה דידקטית או שזה קורה מאליו בטבעיות? כי לפעמים אתה מרגיש שהסופר עושה מין אפליה מתקנת, ואימא עובדת במוסך, נגיד, אבא הוא גנן ילדים.
כן.
יכול להיות, זה סבבה, נכון. כן? יש גם סוג של דווקאיזם, דווקאיזם, כמו שאני אומרת.
כן.
ולעומת זאת, נגיד, לספרים, לילדים יותר מבוגרים, אז בספרי פנטזיה אנחנו רואים את האפליה המתקנת שיש יותר ויותר גיבורות.
גיבורות.
אז מצד אחד הן נורא גבריות, לוחמות וחרבות ושלשלאות וזה, אבל גם נורא מיניות, זאת אומרת,
נכון.
מצוירות.
בגדים קצרצרים.
כן, שלא לומר אפילו רומזנים.
כן.
ובעניין הזה באמת אחד הדברים שאני אוהבת, זה ספר נהדר שנקרא אגם הצללים, שכתבה רוני גלבפיש, ספר פנטזיה עתידני.
לאיזה גילאים?
סליחה?
לאיזה גילאים?
זה, אני חושבת, מגיל 10 ומעלה, מעלה, מעלה, גם למבוגרים ששם, כל הגיבורים הם קודם כל בני אדם. היא עוקפת בעדינות מופלאה את שאלת המגדר. והגיבורות של הספר הם נשים. זה ספר נורא פמיניסטי, אבל הוא לא מנופף בשום דגל, ואני נורא אהבתי את זה.
יפה, זה באמת...
כן.
תודה רבה, אתרה. באמת נושא מאוד מורכב ששווה להזכיר אותו שוב ושוב, ותודה שהיית איתנו.
בבקשה.
תודה.
ביי, יום טוב. אנחנו תכף נפרדים, ונשמע גם קצת מוזיקה בזמן שאנחנו אומרים שלום. עד כאן בוסטר להיום. תודה רבה לך, אור.
תודה רבה לך.
תודה רבה גם לאורך שלנו, רז חסון, לטכנאי נדב זילברשטיין, וכמובן לכם שהצטרפתם אלינו שוב כאן לבוסטרים. יש לכם עוד שאלות, טיפים, סתם רעיונות, אתם מוזמנים לכתוב לנו בעמודים שלנו, בקבוצות פאפזון וממזון בפייסבוק, וגם בעמוד של כאן תרבות בפייסבוק. אתם גם מוזמנים להזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן, בכתובת www.kan.org.il. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון באותה השעה. עד אז שיהיה לכם יום טוב ושבוע מעולה. ביי ביי לכולם.
ביי.